מוריי ורבותיי, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, אנחנו בשבת הקרובה נקרא פרשת יתרו, מתן תורה. מה יותר מזה? כתוב שמאז מתן תורה לא פוסק קול גדול ולא פסק, לא מפסיק. הדיבור האלוקי לעם ישראל תמיד הוא מופיע בתוכנו, הוא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. כל גדול ולא פסק. יש לפני מתן תורה דיבור ארוך וחשוב שהתורה מתארת את משה רבנו שהוא שופט את העם. כתוב שמגיע יתרו ואם ממחרת וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. ככה תיאור, כאילו הוא משה רבנו שופט את העם. בא יתרו ואומר למשה, מה אתה עושה? לא, אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן הבוקר עד הערב, פעמיים הוא חוזר. אז הוא אומר, העם בא אליי לדרוש אלוהים, בא לשאול מה לעשות, כן? עדיין אין מתן תורה, אבל הוא כבר יש להם מה ללמד. הרי כבר במראה הם קיבלו שבת, דינים והלכות פרה אדומה, אז כבר יש מה לשאול, כן? אז הוא אומר, כי יהיה להם דבר, בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי להם את חוקי האלוהים ואת תורותיו. זאת אומרת, יש שני דברים, אולי שלוש דברים שהוא עושה. קודם כל, הם דורשים את אלוקים, אז הוא מלמד אותם אמונה. דבר נוסף, הוא שופט בין איש ובין רעהו, והוא מלמד אותם הלכות. הודעתי להם את חוקי האלוהים ואת תורותיו. אז אומר להם, אומר משה, אומר יתרו למשה, תשמע, אתה לא יכול דבר כזה לעשות לבד, אתה צריך שיעזרו לך שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. נתבונן רגע, פה מדובר על מינוי שופטים. צריכים שופטים, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, לכל אלף צריך שופט, אולי, אבל ודאי לא לכל מאה צריך שופט, וודאי לא לכל עשר צריך שופט. הביטוי הזה שאתה אומר, שרי אלפים, זה לא מדובר על שופטים במובן של שופטים שצריכים לשפוט בפועל בין איש ובין רעהו, מה שאנחנו קוראים היום שופטים. זה יותר שופטים מהסוג של מה שמוזכר בספר שופטים. ספר שופטים מדבר על שופטים שהם מנהיגים. כשאתה מדבר על שמשון שהוא שפט את ישראל, מה פירוש שפט את ישראל? הוא הנהיג אותם, הוא ארגן אותם למלחמה מול הפלישתים, מול הפלישתים שדיכאו אותם כל כך הרבה שנים, אז הוא פרק את עול הפלישתים מעל עם ישראל. דבורה הייתה שופטת את ישראל. הכוונה שופטת מנהיגה, היא מנהיגה את העם למלחמה מול סיסרא, שהוא דיכא את עם ישראל, ויחד עם ברק הם מצליחים לנצח במלחמה את סיסרא ולפרוק את עול סיסרא מעל עם ישראל. אותו דבר, כל השופטים האחרים, גדעון, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, השופטים שמוזכרים בספר שופטים הם מנהיגים. מנהיגים, יש מנהיגים, יש לך ראש ממשלה, יש לך שרים, יש לך ראש עיר, יש לך פקידים בעירייה, מנהל מחלקה כזאת. במקרה כזה אתה מבין שיש רמות הנהגה עד כדי שרי עשרות. אבל כשאתה מדבר על שופטים במדרגה של שופטים בין איש ובין רעהו, מה שאנחנו קוראים היום שופטים, אז המספרים לא מובנים. ולכן גם כתוב שחלק מהשופטים הם שופטים בין איש ובין רעהו, חלק הם מודיעים את חוקי האלוהים ותורותיו, זאת אומרת הם מלמדים, חלק הם דורשים, חלק כי יבוא אליי על מדרוש אלוקים, הודעתי להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. זה באמת צריך, מורים, זה גם לפי זה, גם מורים הם בגדר אותם של שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. על כל האנשים האלה, יש בגמרא ביטוי מאוד מעניין, מאוד, יש סיפור בגמרא, על רב חיסדא ורבא ורבונה, אבויית ובדינה כל היום, יושבו בדין כל היום, אבק אכל יש ליבאיו, נחלש ליבם, בפשט נחלש ליבם, כי הם היו עייפים, היו עבדו קשה כל יום שלהם, הם דנים דין תורה. תנא לו רבחיה בר רב מדיפתי, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו? תורתו מתי נעשית? אם כל היום הוא מלמד את האחרים, כל היום הוא דן את האחרים, כמו שהתורה אומרת, וזה פשט, כן? פשט הפסוקים, התורה אפילו חוזרת את זה פעמיים. גם התורה אומרת את זה, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וגם יתרו שואל, מדוע אתה עושה, מה הדבר הזה שאתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? זה התיאור העובדתי של מה שקרה. אלא לומר לך, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כתיב אחה, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וכתיבתם, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. ואז, מה קרה? אז לא חליש דעתי הוא. לא, הפשט הוא, יש הרבה פירושים, תראות מה המרשה אומר שמה. אבל הפשט הוא שהם דנו, משה באמת דן מן הבוקר עד הערב. רק השאלה, אם אדם כל היום רק מלמד, אז מה יהיה עם הלימוד שלו? הרי לכאורה, שאדם עוסק בצורכי ציבור, כמו שאמרנו מקודם, לא רק שופט אותם בין ראובן לשמעון, אלא השופט במובן של מנהיג. כשאתה עוסק בהנהגת עם ישראל, אתה לכאורה, באותו רגע, מפסיד את הלימוד תורה שלך. מאוד מזכיר את מה שנאמר על מרדכי. כתוב שמרדכי, שהוא עסק בצורכי ציבור, אז כתוב עליו, רצוי לרוב אחיו. למה רצוי לרוב אחיו? שפרשו ממנו מקצת סנהדרין, שאמרו, עד עכשיו היית יושב ולומד תורה, עכשיו אתה עוסק ואתה מנהיג את עם ישראל, אז לא מצא חן בעיניהם שהוא עוסק בהנהגת כלל ישראל. מובן את הקפדה, לא קפדה, זאת אומרת, טוב, אתה לא כזה תמיד חכם. יש גם סיפור בגמרא על חכם אחד, רבי יהושע בן לוי, אחד מגדולי החכמים, שעסק בהנהגת עם ישראל, אומרת הגמרא שהוא שכח הרבה מאוד הלכות שלמד אותם, הלכות בחרישת הקבר. למה זה? בשביל למד אותם והשקיע בהם כל כך הרבה. כי כשאדם עוסק בצורכי ציבור, אז מטבע הדברים, הוא לא יכול ללמוד מספיק. וזה מובן המחלה שדעתי הוא. אולי של מרדכי גם, אולי גם של רבי יהושע בן לוי גם כן. אבל אומרים לו, חביבי, זאת המטרה של התורה. זו השליחות של התורה. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. כל מטרת לימוד תורה היא בדיוק בשביל הנקודה הזאת. וזה שאתה, את התורה שקיבלת משמיים, אתה מלמד לאחרים, בזה אתה משלים את רצון הבורא. בזה אתה משלים את רצון הבריאה. נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כך הרעיון. וזה שאדם הולך ועוסק ומלמד, אז זה לא דבר שלילי, זה דבר חיובי. זה דבר שיש לו ערך עצום. כי בזה הוא משלים את מטרת הבריאה. לקרוא לכם, יש לזה דבר מעניין, ראיתי כותב את זה שיעור שאמר את זה רב אברהם שפירא, הוא אומר, כתוב שהלכה אומרת, כל העוסק בצורכי ציבור, כאילו עוסק בדברי תורה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, והלכה אומרת שמבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא מגילה. ואנחנו כולנו יודעים שתלמוד תורה זה דבר שיש לו את הערך הכי עצום, כן? הגמרא אומרת, כל חפציך לא יישבו בה, כל חפצים לא יישבו בה. אין לך דבר ששווה לי דבר אחד מדברי התורה. אז כולם שואלים, איך מותר לבטל תורה בשביל מקרא מגילה? נקרא לכם את לשון המאירי, הוא כותב, ויחי כאילו בתלמוד תורה משאר המצוות, שהעוסק במצווה, פטור מן המצווה. אז אם אדם עוסק בלימוד תורה, אז הוא פטור ממצוות אחרות. הוא מתרץ, יש לומר שהתלמוד אינו אלא להביא לידי מעשה. כל עניין לימוד תורה הוא נועד להביא לידי מעשה. ואך יפקיע את המעשה, הרי כל מטרת, אתה לומד ללכות מגילה, אתה לומד מסכת מגילה, זה תלמוד תורה, אבל למה אתה לומד מסכת מגילה? בשביל לקרוא בסוף מגילה. ומי שלומד, הלומד לעשות, ולא הלומד על מנת שלא לעשות, שהלומד שלא לעשות, נוח לו שלא נברא. זאת אומרת, כל תכלית לימוד תורה נועדה ללמד, לעשות, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, את כל דבר תלמוד תורתך באהבה. ממילא זה מובן, למה מבטלים תלמוד תורה בשביל מקרא מגילה? כי זה בדיוק מה שעשה מרדכי היהודי, הוא ביטל תלמוד תורה בשביל להביא גאולה לעם ישראל, בשביל לגאול אותם ממה שאמן רצה לעשות להם, ובהמשך גם לגאול אותם ולגרום להם לעלות לארץ ישראל ולהקים את הבית השני. אבל זה העיקר, לימוד שמביא לכדי המעשה, שלומד שלא לעשות, נוח לו שלא נברא. לכן הגמרא מדגישה את העניין הזה של שמבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה, למרות שזה מבטלים תורה גם להניח תפילין, מבטלים תלמוד תורה בשביל לחרוש ולזרוע. אבל למה הגמרא מדגישה את זה שם? מכיוון שזה מה שקרה עם מרדכי היהודי, שהוא למד על מנת לעשות, והוא עשה ויישם את התורה שהוא למד הלכה למעשה, וזה מה שמשה רבנו עושה, כן? וזה מה שעושים רב חיסדא ורב ברבונה, שהם את התורה שהם לומדים הם מלמדים, וחלש דעתי, הלב שלהם נחלש מהעניין הזה. הוא אומר, לא, זה העיקר, זה העיקר לימוד תורה. כן? אני אקרא לכם את לשון השולחן ערוך, את הטור בחושן משפט, הלכות דיינים, כמובן סעיף א', סימן א', למה נעשה שותף הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? כי הקדוש ברוך הוא ברא העולם להיות קיים, והרשעים שגוזלים וחומסים מחריבים אותו במעשיהם. כמו שמצאנו בדור המבול, שלא נחתם גזר דינה מלאה לגזל, דכתיב, כי מלאה הארץ חמס, וכתיב בתרי, עניינים משחיתם את הארץ. נמצא שהדיין המשבר זרועות רמות הרשעים, ולוקח מידם טרף ומחזירו לבעלים, מקיים העולם, וגורם להשלים רצון הבורא יתברך שמו, שבראו להיות קיים, והרי כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה. זאת אומרת, אנחנו לומדים את כל הלימוד הגדול הזה של יתרו ומשה, שהוא שואל אותו והוא עונה לו ומסביר לו, להבין את הערך הגדול, כי אנחנו עומדים לפני מתן תורה. ואנשים עלולים להתאהב במתן תורה עצמו, ולשכוח שכל מה שאתה לומד, הוא נועד ליישום. אז משה רבנו מלמד אותנו, שעיקר התורה היא ליישם אותה. אתה לומד על מנת לעשות, אתה לומד על מנת לקיים, אתה לומד על מנת ללמד, אתה לומד על מנת שהתורה תהיה נחלת הכל. ולכן הדבר הזה כל כך חשוב. האמת היא שזה לא רק אצל משה רבנו. הטור מביא שם הרשימה ארוכה, ממש בסימן הראשון, סימן א', על אברהם אבינו שידעתיו לבן אשר צוות בן עבד בתוך הרב, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. משה רבנו ראינו, יהושע כתוב שהוא ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. למה? כי המשפט הוא יסוד ועיקר גדול בעבודת השם. אותו דבר, כל שופט הוא שופט שקמו לעם ישראל עד שמואל הנביא, וגם דוד המלך אותו דבר. כתוב, ויעש דוד משפט וצדקה, ויואב יחיה את שאר העיר. אמרו חז"ל, בזכות משפט וצדקה שעשה דוד, יואב יחיה את שאר העיר. ואותו דבר גם כן שלמה, שביקש לב, מבין, שומע, לשפוט את עמו, להבין בין טוב לרע. ואותו דבר אנחנו מכירים על יושפט, על יושיהו, ולא חרבה ירושלים, ולא גלו ישראל עד שביטלו את המשפט. כדכתיב מלאתם משפט, ירופלים שהייתה מלאה משפט, צדק ילינוע, ואתה מרצחים. יתום לא ישפוטו, וריב הלבנה לא יבוא אליהם. על זה נחרבה ירושלים. ותיבנה ירושלים, כששוב ינחילו, מה זה, תזכרו, המשפט שאנחנו מדברים עליו, זה לא רק משפט ששופטים בין איש ובין רעהו, אלא כמו השופטים, שהם מנהיגים את עם ישראל, שהם למדים תורה את עם ישראל. על זה, מזה תיבנה ירושלים, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ועל זה, וזה מה שמקרב את הגאולה, שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. והמשפט הזה יותר נבחר מכל הקורבנות, דכתיב, עשו צדקה ומשפט נבחר לאדוני מזבח וחטאת, מזבח. אומרת הגמרא, חטאת ועולה לא נאמר אלא מזבח מכל הקורבנות. זה הערך הגדול של משפט, ולכן כותב הרמ"א בשולחן ערוך, שהמנהיגים, כן, הם צריכים להיות כמו שופטים, טובי העיר הממונים לעסוק בצורכי רבים או יחידים, הרי הם כדיינים, ואסור להושיב ביניהם מי שפסול לדין משום רשעה. זאת אומרת, כמו שהשופטים של ספר שופטים, שאנחנו מכירים אותם, שהם למעשה מנהיגים, אותו דבר, כל מנהיגים שיש בעם ישראל, הם צריכים להיות כמו דיינים, אסור להושיב ביניהם מי שפסול לדין משום רשעה. הדבר הזה מאוד חשוב, משמעותי, כדי שנדע, למה התורה כל כך מדגישה ואומרת לנו כמה זה חשוב. זה מה שכתוב בתחילת ספר דברים, שמשה רבנו אומר לעם ישראל, אחרי שהם יושבים בהר סיני, רב לכם שבט בהר הזה. קומו, וסעו לכם, ובואו הר המורי ולכל שכניו. אז זה דבר שכבר דיברנו עליו כמה פעמים, הוא חשוב להזכיר אותו. עם ישראל יושב בהר סיני, הוא שמח, שכינה, משכן, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. אומר להם משה, זה לא התכלית. התכלית היא לא לשבת פה ולהתענג על השם. התכלית היא לעלות לארץ ישראל, לכבוש את ארץ ישראל, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולהביא את אור התורה כולה לכל העולם. אז נכון שגם אני, אם הייתי משה רבנו, היה יושב משה רבנו ומתענג על השם, אז הוא לא היה בכלל עוסק עם עם ישראל. בשביל מה צריך לבוא לפרעה, בשביל מה צריך ללכת למצרים? יושב במדבר, ילמד תורה, יהיה בהר סיני, יהיה בהר חורב, והתעלה והתדבק לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא המטרה, המטרה היא להביא גאולה לעולם. אז זה, לכן התורה, פרשת יתרו מתחילה בסיפור הזה, של הנחלת התורה, שהיא יסוד התורה. בין אם הסיפור של יתרו היה לפני מעמד הר סיני, ובין אם היה אחרי מעמד הר סיני, התורה כתובה אותו לפני מעמד הר סיני, שנבין שזה יסוד התורה. להנחיל את התורה לרבים, ולכן כתוב שרבי עקיבא, היה מוסר את נפשו להקהיל קהילות ברבים. למה? כי זה עיקר התורה. אומר לו פפס בניות, הרי ירגו אותך, אז לא תוכל ללמוד תורה. אומר לו רבי עקיבא, אתה מדבר איתי כמו השועל והדגים. אתה אומר כמו ששואל אומר הדגים, בואו תצאו איתי בחוץ ונחיה כמו שצריך. אבל זה לא חיים, דגים מחוץ למים מתים. מה הוא אומר לו? לא ללמד תורה זה כמו להוציא דגים מהמים. כי עיקר התורה זה לא ללמוד, אלא ללמוד על מנת לעשות, ללמוד על מנת לקיים, ללמוד על מנת ללמד. אדם לעמל יולד, ראשי תיבות, ללמוד על מנת ללמד. אני זוכר שאבא עליו השלום היה מזכיר את הגמרא, את המשנה בפרקי אבות, שאומרת שאדם שלמד, הלומד על מנת ללמוד, מספיקים בידו ללמוד. הלומד לדעת ללמד, מספיקים בו ללמוד וללמד. הלומד למנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז הוא מביא שם גרסה, שכתוב שם שהלומד למנת ללמוד, אין מספיקים בידו ללמוד. אפילו ללמוד הוא לא מצליח. אני מזכיר את זה למה, מפני שהרב עליו השלום היה משקיע הרבה מאוד זמן בללמד. היה נוסע מצפון לדרום, מארץ לחוץ לארץ, לכל מיני מקומות, לרוסיה, ארצות הברית, דרום אמריקה, אירופה, כל מיני מקומות בעולם. הרב שעד שנהיה רב ראשי, לא יצא רגע מארץ ישראל. ואחר כך כל הזמן היה, אז היה לו אולי חלש מהשדעתיו, שבמקום השבט ללמוד את כל התורה כולה עוד פעם, ולחזור על השס פעם נוספת, הוא הולך ללמד במשלים ודרשות, אבל זה התפקיד. אז הוא אומר, מי שלומד על מנת ללמוד ולא ללמד, אין מספיקים אלא ללמוד, אפילו ללמוד הוא לא מספיק, שהוא הופך את סדר התורה. כדי להבין את העניין הזה, כמה חשוב הנהגת הציבור, וכמה חשוב להעביר את התורה לציבור, בין אם זה הנהגה באופן של, של שופט, של מנהיג, או שמלמד תורה, או שמנחיל את התורה בדרך זו או אחרת, נראה מה כתוב, הגמרא אומרת, מסכת שבת, שחברים שהיו עוסקים בתורה, מפסיקים לקריאת שמע, ואין מפסיקים לתפילה. אמר רבי יוחנן, לא שנו אלה כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שתורתן אומנותן, אבל כגון אנו מפסיקים לקריאת שמע ותלמוד תורה. זאת אומרת, מעיקר הדין, לימוד תורה יותר חשוב מקריאת שמע ותפילה. ולכן, סליחה, מפסיקים לקריאת שמע, כי זה כמו לימוד תורה, ולא מפסיקים לתפילה. אבל אנחנו מפסיקים גם לזה וגם לזה. מקשה הגמרא ואומרת, איך אתה אומר שאנחנו מפסיקים גם אנחנו מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה, והתניא, כשם שאין מפסיקים לתפילה, כך אין מפסיקים לקריאת שמע. אפילו קריאת שמע לא קוראים. אם אדם לומד תורה, לא תפילה ולא קריאת שמע. אומרת הגמרא, קיטנה היא בעיבור שנה. ואמר רב עדא בר אבא, וכן תנו סבא דאגרוניה, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, שהיינו עוסקים בעיבור שנה ביבנה, לא היינו מפסיקים לא לקריאת שמע ולא לתפילה. זאת אומרת, יותר ממה שרבי שמעון בר יוחאי ישב ולמד, שהוא היה יכול להפסיק רק לקריאת שמע ולא לתפילה, כשעוסקים בעסק ציבור כזה גדול, כמו עיבור השנה, שזה צורכי ציבור, לא היינו מפסיקים לא לקריאת שמע ולא לתפילה. וכך כתוב בירושלמי, במסכת, בנושא הזה, רבי ירמיה אמר, בגמרא וברכות, לא יעמוד אדם מתפלל, אלא מתוך דין של הלכה. רבי ירמיה אמר, העוסק בצורכי ציבור, כעוסק בדברי תורה. מי שעוסק בצורכי ציבור, כעוסק בדברי תורה. יש פירוש של הפני משה, וכך גם פירשו התוספות וברכות, שזה נאמר לגבי, שאדם לא עומד להתפלל, אלא מתוך דברי תורה. אז אומר התוספות, כשאדם עוסק בדברי ציבור, בצורכי ציבור, כאילו הוא עוסק בדברי תורה, ויכול מתוך צורכי ציבור, ללכת וללמוד תורה. כך גם מסביר התוספות, וכך אומר הפני משה, אבל הרמב״ם אומר, שזה לגבי הפשט. זאת אומרת, כמו שמי שעוסק בעיבור השנה, שזה צורכי הציבור, והוא פטור גם מקריאת שמע וגם מלימוד תורה, כך גם מי שעוסק בכל צורכי רבים, כל העוסק בצורכי רבים כעוסק בדברי תורה. ולכן אומר הרמב״ם, היה עוסק בתלמוד תורה, והגיע זמן קריאת שמע, פוסק וקורא ומברך לפניה ואחריה. אבל אם היה עוסק בצורכי רבים, לא יפסוק, אלא יגמור עסקיהן. ואם ישאר לו זמן לקרוא, יקרא, ויקרא, אם ישאר לו זמן לקרוא. זאת אומרת שמי שעוסק בצורכי רבים יותר מדברי תורה. הגמרא אמרה, העוסק בצורכי רבים כעוסק בדברי תורה. אבל הרמב״ם אומר שמי שעוסק בתלמוד תורה, והגיע קריאת שמע, פוסק וקורא ומברך לפניה ואחריה. כן? וממשיך בלימוד תורה. אבל אם היה עוסק בצורכי רבים, לא יפסיק. אלא יגמור עסקיהן. ואם ישאר לו זמן לקרוא, תקרא. ושואל הכסף משנה, כן, למה, איך דבר כזה קורה? הרי מי שעוסק, בדברי תורה אמרת, אם אתה אומר דברי, צורכי רבים כמו דברי תורה, אז בדברי תורה, מפסיק לקריאת שמע. למה אתה לא אומר שמפסיק לקריאת שמע? משמע שזה יותר. למה? כי זה תכלית ועיקר העניין של לימוד תורה. שאתה מנחיל את התורה לרבים, בין אם אתה מנהיג כראש עיר, כראש ממשלה, כשר, בין אם אתה מנהיג כמלמד תורה, ובין אם אתה מנהיג כמי שאתה פוסק הלכות. כך גם כותב הרמב"ם במלכות תפילה. מי שהיה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן תפילה, פוסק ומתפלל, כי אנחנו לא רבי שמעון בר יוחאי. ואם הייתה תורתו אמנותו ואינו עושה מלאכה כלל, והיה עוסק בתורה בשעת תפילתו, אינו פוסק, שמצוות תלמוד תורה גדולה ממצוות תפילה. וכל העוסק בצורכי רבים כעוסק בדברי תורה. כך כותב. כל העוסק בצורכי רבים כעוסק בדברי תורה. אנחנו עובדים כעת לפני בחירות, ויש אנשים שנבחרים לעסוק בצורכי רבים, אז כדאי שנבין מה ערכם, מה ערכו של העוסק בצורכי רבים, כי עוסק בדברי תורה, או כמו שראינו מקודם, יש ברם במלכות קריאת שמה יותר מעוסק בדברי תורה. הוכחה לרמב״ם, שזה הכוונה, זה מתוספת בברכות. שם כתוב, אמר רבי יהודה, פעם אחת הייתי מהלך אחר, אחר רבי עקיבא, ואחר רבי אלעזר בן עזריה. והגיע זמן קריאת שמה. כמדומה אני שנתייאשו מלקרות, אלא שהיו עסוקים בצורכי ציבור. קריתי ושניתי, ואחר כך התחילו הם, וכבר נראית חמה על ראשי הערים. זאת אומרת, הם הפסידו את הזמן קריאת שמה, שהוא יראו חיים שמש, אנחנו קוראים קריאת שמה עם הנצח חמה. למה הם הפסידו את זמן קריאת שמה? בגלל שהם היו עסוקים בעסקי רבים, זאת אומרת שהם, במקרה הזה, הם דחו את זמן קריאת שמה. אבל זה בתוספת בפרק א' הלכה ד', באותה תוספת, בפרק ב' הלכה ו', כתוב, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, כשהיה רבן גמליאל ובדינו ביבנה, והיו עסוקים בצורכי ציבור, ולא היו, לא היו מפסיקים שלא להסיע מליבם. למרות שהיו יכולים לעצור, עסקי הציבור לא נעצרים. היו יכולים לעצור את עסקי הציבור, לקרוא קריאת שמע, להתפלל ולהמשיך, הם לא היו עסוקים, לא היו עוצרים, למה? שלא להסיע מליבם, שלא ישכחו את העניין שבו היו עסוקים. אלא כדי שהם עסוקים עכשיו בתיקון כלל ישראל, באיזשהו דרך שהם למען עם ישראל, אז הם לא היו מפסיקים את, את, את לימודם, כדי שחלילה לא התרשלו בעשיית הציבור. אפשר לחשוב שזה רק בדברים שקשורים ללימוד תורה, נגיד ללמוד, לפתוח ישיבה, לפתוח תלמוד תורה, שיהיה תקציב ללמוד תורה, וכן על זה הדרך. אבל בהמשך נראה שאפילו זה מדובר בדברים אחרים, שהם צורכי ציבור אחרים, לאו דווקא, זה אפילו להציל ממונם של ישראל, שגם הדבר הזה הוא דבר חשוב. אבל בואו נתקדם צעד אחר צעד, ראינו את הרמב״ם, בואו נראה מה כותב השולחן ערוך. השולחן ערוך מביא את לשון הרמב״ם בשני מקומות. בסימן עין, בלכות קריאת שמה הוא כותב, היה עוסק בצורכי רבים והגיע הזמן קריאת שמה, לא יפסיק אלא יגמור עסקיהם, ויקרא אם נשאר עת לקרות. ממש כך הוא כותב לשון הרמב״ם, אם יש לו, נשאר לו זמן יקרא, אם לא, יפסיד קריאת שמה. כך כתוב. וגם בהלכות תפילה, בסימן צדי ג' כותב השולחן ערוך, העוסק בצורכי ציבור כעוסק בתורה דמה, פירוש לעניין לעמוד מתוכו להתפלל. הוא מסביר כדעת פני משה וכדעת התוספות, שגם זו שמחה היא לו, שעוסק בצורכי ציבור. אדם שעוסק בצורכי ציבור זה שמחה בשבילו. איזה זכות יש לך? זכית לעשות משהו למען כלל ישראל. איזה זכות יש לך? ויש מפרשים, דהיינו לעניין שלא צריך לפסוק ולהתפלל, וכותב כף החיים, וזה פשט, שההלכה היא כמו שתיהם, גם לעניין שלא צריך לפסוק ולהתפלל, שהרי בהלכות קריאת שמה, הרמב״ם, השולחן ערוך פסק שפטור מקריאת שמה אם הוא עוסק בצורכי רבים. אז כל שכן תפילה, שכמו שראינו במשנה, קריאת שמה חמורה יותר מתפילה. כן? זאת אומרת, זה נפסק גם הלכה למעשה בשולחן ערוך. ולא רק במקרים כאלה, יש גמרא, מסכת סוכה, שאומרת, גם מי שמספק צורכי ציבור. תניא, אמר רבי חנניה בן עקביה, כותבי תפילין, ספרים, כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, הם ותגריהן, ותגרי תגריהן, וכל העוסקים במלאכת שמיים, להטויי מוכרי תכלת, פטורים מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין, ומכל המצוות האמורות בתורה, לקיים דברי רבי יוסי הגלילי, שהיה רבי יוסי הגלילי אומר, העוסק במצווה פטור מן המצווה. יש פה חידוש גדול. אתה חושב שמדובר רק במנהיגים, כמו רבי הרבן גמליאל בדינו, אומרת לך, גמרא במסכת סוכה, גם כותבי ספרים, תפילין וזוזות, וגם תגריהן, זאת אומרת, הסוחרים הגדולים, וגם תגרי תגריהם, הסוחרים הקטנים, אלה שקונים מהסוחרים הגדולים, וכל העוסקים במלאכת שמיים, להטוי מוכרי תכלת, פטורים מקריאת שמע, מן התפילה, מן התפילין, וכל המצוות האמורות בתורה, לקיים דברי רבי יוסי בליל שהיה אומר, העוסק במצווה פטור מן המצווה. ועל זה מביא השולחן ערוך בסימן למדחת, בית יוסף מביא שתי דעות. יש דעה אחת, הוא אומר, במה מדברים? כגון שאדם רוצה לפרוש בים או בשיירה עכשיו, ורוצה לקנות תפילין או תכלת, ואי אפשר לו להמתין עד שהסופר או התגר יקיים המצווה הבאה לידו. במקרה הזה אתה אומר שהסופר פטור מקריאת שמע, מן התפילה, מן התפילין, ומכל המצוות האמורות בתורה. למה? מכיוון שהוא, אם לא תשב עכשיו תכתוב תפילין, הוא ייסע לחוץ לארץ בתפילין. אם לא תשב עכשיו ותמכור לו תפילין, או תמכור לו תכלת, אז הוא ייסע ולא יקיים את מצוות התכלת. אז אתה הסופר, או אתה הסוחר, פטור. אבל אם אפשר להמתין, יעשה הסופר או התגר מצווה הבאה לידו, אם היא מצווה עוברת, ואחר כך יחזור לכתוב ספרים, תפילין, ומזוזות או למוכרן. כך מביא לבית יוסף בשם התוספות, בשם הראש, ורבנו ירוחם. אבל אחר כך הוא מביא דעה נוספת. מופלאה מאוד, שכך אחר כך פוסק הרמה. אבל אין כן דעת הרב רבנו ניסים. שהוא כתב שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, אף על פי שיכול לקיים את שניהם. למה? לפי שכל שהוא עוסק במלאכתו של מקום, לא חייבתו תורה לתרוח ולקיים מצוות אחרות, אף על פי שאפשר. אומר רבנו ניסים, גם אם אתה יכול, אבל זה שאתה עכשיו כותב ספרים, תפלים, מזוזות, ואתה דואג להפיץ את דבר השם בעולם, זה השליחות שלך. אתה עושה שליחותו של מקום. אז גם אם יש לך אפשרות, תגיד לו, אתה חכה רגע, אני עכשיו אקרא קריאת שמע, אחר כך אני אכתוב לך את התפילין שלך. לא, אומר רבנו ניסים, לא. אין צורך. זה עיקר שליחותו של מקום. ומי הוא, אומר רבנו ניסים, מודינה, דכל שאינו צריך יתרוח כלל, כדרכו במצווה ראשונה, יכול להיות ידי שנייה, דבחיי גבנה, ודאי יצא ידי שניהם, ומיות טוב על יקרה רע. עד כאן לשונו של רבנו ניסים. וכך נפסק בשולחן ערוך. כותב בשולחן ערוך, כותבי תפילים, זאת הם ותגריהם ותגרי תגריהם, וכל העוסקים במלאכת שמיים, פטורים, הנחת תפילים כל היום. והם, כן, אומר הרמה, הוא מוסיף לשולחן ערוך, זולת בשעת קריאת שמע ותפילה. וזאת הערה חשובה, שזה מכאן אנחנו מבינים ששולחן ערוך פסק כמו דעת התוספות. זאת אומרת, שאם אתה עוסק במצווה הזאת, בקריאת שמע ותפילה, אתה לא פטור. וזה שונה, כמו שאנחנו רואים, מהעוסקים בצורכי ציבור האחרים, כי יש מדרגות בצורכי ציבור. אינו דומה רבן גמליאל ובדינו שהם עוסקים בהנהגת כלל ישראל, לבין אחד שכותבי ספרים תפילין ומזוזות, שזה הנהגה של שרי, נגיד, שרי עשרות, זה לא שרי מאות, שרי אלפים, זה לא מנהיגים כמו משה רבנו, כמו רבי עקיבא, כמו רבי אלעזר בן עזריה. אז הם, בזמן קריאת שמע ותפילה, פטורים מכתיבת ספרים תפילין ומזוזות, ופטורים מהעסק במחירתם. ואומר הרמה, ואם היו צריכים לעשות מנחתם משעת קריאת שמע, כמו ההוא שאמרנו שהוא נוסע כעת לחוץ לארץ, עוד כמה דקות עולה לאונייה, אם לא תכתוב לו עכשיו, אז אומר, אז פטורים מקריאת שמע ותפילה ותפילין, וכל העוסק במצווה פטור ומצווה אחרת, אם צריך לתרוח אחר האחרת. זאת אומרת, הרמה פסק כמו הרן. אבל אם יכול לעשות שניהם בלתורך, יעשה שניהם. אז זה שונה מדעת השולחן ערוך פוסק בנושא הזה כמו דעת התוספות. שכותבי התפילין מזוזות, ותגריהם ותגרת תגריהם, הם לא במדרגת העוסקי בצורכי ציבור, יש להם קצת מדרגה, רק כאשר זה או-או, אז במקרה כזה אתה אומר, תעסוק בהפצת התורה, ולא בתפילה ובקריאת שמע, כי העוסק נמצא פטור מן המצווה, ודעת הרמה, אפילו אם אתה יכול לעשות את שניהם בלא תורך, אבל אם זה בתורך, אומר הרמה, העוסק במצווה פטור מן המצווה, ממש כמו עוסקים בצורכי ציבור. להלכה הזאת יש איזשהו כוכבית, זאת אומרת, הערה קטנה מאוד חשובה. אומר רבנו מנוח, מביא את זה הכסף משנה, אומר, דווקא בדורות ראשונים, שהיו עסוקים עם הציבור לשם שמיים, מי הוא? לקספקה, דאשתנמי, אומר רבי יוסף, גם עכשיו, אם עוסקים עם הציבור אפילו להצלת ממונם, ואין מי שישתדל בדבריהם, אלא הוא שאינו פוסק, שעוסק במצווה, פטור מן המצווה. והכסף משנה אומר שהוא לא מקבל את מה שהוא כתב דווקא בדורות ראשונים. זאת אומרת, גם מנהיגים בימינו. זאת אומרת, לפי דעת רבנו מנוח, דווקא אם היה עוסק בצורכי ציבור, מכוון לשם שמיים. ואילו הבית יוסף אומר, אפילו לא כדורות ראשונים. אם אדם עוסק עם הציבור להציל ממונם, המחשבה שלו היא לא המחשבה שמעכבת, כן? הוא אומר על זה, הביאור הלכה, מאיפה מוכיח את זה? מאיפה ההוכחה הזאת? אז אני שמעתי את מה שאני אומר לכם עכשיו, שמעתי מהרב זצ"ל, חוזר על זה כמה פעמים. יש גמרא שאומרת ככה, במסכת פסחים, דף ח', שאם יש לאדם חמץ, ונפלה עליו מפולת, כן? אז הגמרא אומרת, אם הכלב לא יכול לחפש אחריה, אז קבורה, גמרנו. בזה יצאה מצוות ביאור חמץ. אבל אם הכלב יכול לחפש אחריה, אומרת הגמרא, לכאורה, זה לא מבואר, כיוון שזה לא שלושה טפחים. אומרת הגמרא, לא צריך לחפש שמה יהיה הקרב. כשהגמרא, והרי כתוב שלוחי מצווה ענן נזוקים, אז אם כן, מה אתה חושש? יבוא הקרב, אז מה? אבל הוא עוסק בחיפוש אחרי החמץ, השלוחי מצווה ענן נזוקים. אומרת הגמרא, אמר רבשי, שמה תובד לו מחת, ואתה ליוני בטרה. שמה הוא לא יעסוק בצורכי מצווה, הוא חופר בשביל לחפש את החמץ, אבל נבדה לו מחת, אז הוא עוסק עכשיו בצורכי עצמו. כן, ואת אלינו, יוני בטרה, מקשה הגמרה, הוא חי גוונה, לאו מצווה היא, והתניה, האומר, סלע זו לצדקה, בשביל שיחיה בני, הוא עושה מצווה, נותן צדקה, אבל יש לו אינטרס אישי, בשביל שיחיה בני, או שיהיה בן העולם הבא, גם כן זה נקרא סוג של אינטרס אישי, הרי זה צדיק גמור. אומר רשי, הרי זה צדיק גמור בדבר זה, ולא אמרינן שלא לשמה עושה, אלא קיים מצוות בוראו, שציווהו לעשות צדקה, ומתכוון אף להנעת עצמו שיזכה בעולם הבא שיחיו בניו, אז הוא נחשב צדיק גמור בדבר זה. הרב, עליו השלום, היה חוזר על זה הרבה פעמים. למה הוא חוזר על זה? כי כשאדם עוסק בצורכי ציבור, עושה מצווה, לפעמים יש לו איזו נגיעה אישית. אומרת הגמרא, הרי זה נחשב צדיק גמור בדבר זה. ולכן אומרת הגמרא, אם אדם עוסק בביאור חמץ, וגם נאבדה לו מחת, שזה נגיעה אישית, והוא מחפש אחרי שתיהם בבת אחת, זה שלוחי מצווה אינם נזוקים. שלוח מצווה זה לא רק אם אתה 100% לשם שמיים. גם יש לך 50% לשם שמיים ו-50% לשם עצמך. גם זה נקרא שלוחי מצווה אינם נזוקים. כן? אז אומרת הגמרא, דילמה בתרדה בדק, את אליוני בטרה. שמה, למה אני אומר לו שלא יחפש? שמה, אחרי שהוא מחפש עליך חמץ, אז הוא מתנתק מהמצווה, והוא עושה רק, מחפש את המחת שלו, ואז על זה לא קיים הכלל של שלוחי מצווה על הנזוקים. אותו דבר, אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, לגבי מלווה צריך למשכון. אדם מלווה לחברו כסף. יש מצווה, נכון? של אדם ללוות לחברו. התורה אומרת, תיזהר שלא יהיה דבר רע, בליעל עם לבך, לומר, קרבה שנת השבע, וראה אחיך עיניך באחיך האביון, זה לא, לא בריא, שלא אם צריך הלוואה, אתה לא נותן לו. צריך לתת הלוואה, נכון? אבל מה קורה אם אדם מלווה, אומר לחברו, קח 1,000 שקל, אבל אני רוצה משכון, שלא, מה המשכון? תן לי את החפץ הזה כמשכון. ובאמת, מטרת המלווה להלוות לחברו, כדי שהמשכון יהיה אצלו, מלווה, צריך למשכון. האם זה נקרא שהוא עושה מצווה? כי מצד אחד הוא מלווה לחברו, מצד שני יש לו אינטרס, הוא רוצה את המשכון. אז אומרת הגמרא המחלוקת, מר סבר מצווה כעביד של וואו, ומר סבר לא מצווה כעביד, לאותו מתכוון, וההלכה היא שזה נקרא מצווה. זאת אומרת, כאשר אדם יש לו שני אינטרסים. אדם רוצה להיבחר להיות ראש עיר, אדם רוצה להיבחר להיות חבר כנסת, אדם רוצה להיות ראש ממשלה, יש לו שני אינטרסים. אחד, הכבוד. שניים, הוא רוצה לעשות למען עם ישראל. מה דינו? אומרת הגמרא, אם יש לך שני אינטרסים, זה בסדר גמור, צדיק גמור. ברור שהכוונה היא שבסוף, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה לגמרי. אבל זה שמעורב בשליחות הציבורית שלך גם אינטרס אישי, זה לא גורע. בוא נאמר, עדיף שיהיה בלי, אבל זה, אם זה קורה, קורה. כן? ולזה אומר בית יוסף על רבנו מנוח, שגם בדורות הללו, גם, לא רק בדורות ההם שהכל היה לשם שמיים, אלא גם בדורות הללו שמתערבת כוונה אחרת בתוך השליחות הציבורית שלו, גם בדורות הללו, העוסק במצווה, פטור מן המצווה, כך מביא הביאור הלכה בסימן עין. לעולם, אם מסתכר, ואנחנו יודעים שיש בזה גם וגם, אז זה בסדר. רק אם יש לו רק אינטרס אישי, יש לו רק, הוא רק, אין לו שום, באמת לא אכפת לו הציבור, יש לו רק אינטרס אישי, אז בזה אומר, לא אומרים העוסק במצווה, פטור מן המצווה. אבל אם אנחנו יודעים שכוונתו גם זה וגם זה, ומקום לקום נראה לי, אם כוונתו לשניהם בשווה, מקרה עוסק במצווה. כמו מי שתקע בשופר גם להתלמד וגם לצאת בו ידי מצווה, שיצא בו ידי חובתו, מכיוון שיש בו גם זה וגם זה. עוד כותב המשנה ברורה, הערה מאוד חשובה. יש הבדל בין כותבי תפילין ומזוזות לבין תגריהם ותגרי תגריהם. שהכותב, אומר המשנה ברורה, כוונתו להסתכר. מסתפקינה לומר, דאפילו אחי, מקרה בכלל עוסק במצווה. למה? מכיוון שעצם הכתיבה היא מצווה. שהתורה אומרת וכתבתם, וקשרתם לאות על ידיך, התורה אומרת, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. זאת אומרת, עצם הכתיבה היא מצווה. אז מכיוון שעצם הכתיבה היא מצווה, אז גם אם כוונתו, עיקר התחלת כוונתו רק בשביל שכר, ולולא זה לא היה מתחיל, מכל מקום אמרים להם, דאשת שכותב, הוא עושה לשם מצוות תפילין. אבל תגריהם ותגרי תגריהם, עליהם מאיר המגן אברהם ואומר, אלה שאתה, במסחר שאתה סוחר בתפילין ומזוזות, בזה עצמו אין מצווה. אלא מה? שזה גורם למצווה. אז בזה חשוב מאוד שיהיה לשם שמיים, ולכל הפחות חצי לשם שמיים. כן? עם זאת, אחרי כל מה שאמרנו, שהוא פטור מקריאת שמע, מתפילה ומתפילין, צריך להיות להעיר כמה הערות חשובות. אומר הכף החיים, וזה גם המשנה ברורה, שאם יכול להפסיק לקריאת שמע ויכול לחזור ולגמור, צורכי ציבור בלא תורך יפסיק, כן? קראנו זה מקודם. ואם הוא לא יכול, על כל פנים יקרא פסוק ראשון, הוא פסוק ברוך שם כבוד מחותו העולם, זאת אומרת, אדם שעוסק בצורכי ציבור, יושב בישיבת ממשלה, עוסקת בהצלת ממונם של ישראל. אמרנו שהוא פטור מקריאת שמע מהתפילה, נכון? אבל הוא צריך באמצע, מגיע זמן קריאת שמע, לעצור, לומר שמע ישראל וברוך שם, אם אפשר, כך כותב המגן אברהם. ויש שאלה, אם הוא קורא את כל קריאת שמע, האם הוא יכול לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה? נניח, הוא יוצא לרגע מהישיבה וקורא קריאת שמע. אז יש את הדעות, יש דעה שאומרת שיכול לברך את הברכות, כך אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י"ח, כיוון שהוא לא פטור מקריאת שמע, אלא הוא עוסק במצווה אחרת, ולכן אם מצא זמן יכול לברך. מישהו שאומר, לא, אתה הרי פטור מקריאת שמע, איך תלך ברכות קריאת שמע? אז זה ברכה לבטלה, איך אתה עושה אותו? כן? עוד כותב המשנה ברורה, מביא בשם המגן אברהם, אם אותה ישיבת ממשלה, או אותה ישיבת עירייה, או אותו צורכי ציבור, היה בבוקר, ולא הספיק לקרוא קריאת שמע, או רק הספיק לומר את הפסוק הראשון, ואם לא נשאר מה יעשה, אומר, הרי חייב להזכיר יציאת מצרים, אפילו לאחר שעבר זמן קריאת שמע, שזוהי מצווה בפני עצמה. כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וההלכה אומרת גם בימים וגם בלילות. אז אם אדם, נגיד, הפסיד זמן תפילה, עבר חצות, הפסיד זמן תפילה, הוא צריך לקרוא לזכור יציאת מצרים, כן? ומצוותה כל היום. על כן יאמר איזה פרשה שיש ביציאת מצרים, שכבר, מכיוון שהוא לא יכול לומר כבר את אמת ויציב, או אומר. אותו דבר, גם אם אדם, נגיד, הייתה לו ישיבת ממשלה כל הבוקר, ולא יכול לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, אז הוא אמר לו, יזכור כי יציאת מצרים, וגם צריך להניח תפילין. ולכן כתוב הלכה שהוא לא יכול אפילו לאכול לפני שהוא מניח תפילין. ודעת היא נמשך זמן לזכור בצורכי ציבור עד לאחר חצות, שאז פטור לכולי אלמה אף מן התפילה, מכל מקום אסור לכולי אלמה לאכול קודם שמקיים מצוות תפילין, כי תפילין זמנו כל היום. וגם לפני שאסור לו לאכול קודם שמתפלל תפילת מנחה. על כן כשיגיע חצי שעה שאחר חצות, יתפלל תפילת מנחה, יניח תפילין, ואחר כך יוכל. זאת אומרת, אני לא אומר בגלל שאתה עוסק במצווה, אז גמרנו, נפטרת גם לזכור יציאת מצרים וגם מתפילין. לא. יש שאלה עכשיו וגם צריך תשלומים. כן? אז אומר, אני אקרא לכם את כף החיים, אומר, ואם על ידי עסק זה, בצורכי ציבור, עבר זמן התפילה, אין צריך להשלים אותה בזמן תפילה שאחריה. כך הוא מביא בשם הפרישה והדרישה וכו'. למה? שזה לא אנוס, אלא פשוט ברגע שחל עליך המצווה לעסוק בצורכי ציבור, אז באותה שעה אז אתה לא אנוס. זה מה שחייבו אותך. תשאל רב, מה אני צריך לעשות? תגיד לך, תמשיך מה שאתה עושה. אם אדם ישן, תשאל את הרב, תעיר אותו, שיתפלל שחרית, יתפלל מנחה, יתפלל ערבית. אז אם הוא לא יתפלל והוא אנוס, אתה אומר, יתפלל תשלומים. אבל פה, לכתחילה, הוא עשה את מה שהוא צריך לעשות. אז אם כן, למה שיתפלל תשלומים? דעת התז, הוא כותב שכן צריך להתפלל תשלומים, אבל יש פה רשימה ארוכה של פוסקים שהוא מביא, וככה הסכים בפרקי יוסף, מכמה מקומות שהוא לא צריך תפילת תשלומים, מכיוון שזה מה שהוא חייב לעשות, זה החובה שמוטלת עליו, ולכן אין צורך שיתפלל תפילת תשלומים. עוד אומר המשנה ברורה, מה הדין אם אדם קם בבוקר, ולא ידע שיבוא לו איזה צורך ציבור, כן? ובא איזה צורך ציבור, מתקשרים אליו, תעבוד דחוף, משהו דחוף, להציל ממונם של ישראל, או להציל נפש של ישראל, וכו'. מה הדין אם אדם בא לו צורך ציבור? היה יכול להתפלל קודם לכן, זאת אומרת, אבל הוא לא קם מוקדם, הוא לא קם בנץ, הוא לא התפלל בזמן שהיה אפשר. הוא חשב, אני התפלל טיפה יותר מאוחר, אבל בזמן שאמר, התפלל יותר מאוחר, בא לו צורך ציבור. אני אגיד לו, אולי במקרה הזה, מכיוון שהוא לא הזדרז, בגלל זה הוא הפסיד, אומר המשנה ברורה, אפילו במקרה כזה גם כן, הצורך ציבור הוא חשוב. זוכרים שהזכרנו מקודם שיש הבדל בין צורכי ציבור של רבן גמליאל לבין צורכי ציבור של סופרי תפילין ומזוזות, שאמר השולחן ערוך שפוסק לקריאת שמע ותפילה, אלא אם כן זה מישהו שנוסע ויפסיד. אותו דבר כתוב לגבי דין, אמר השולחן ערוך שמי שהיה עוסק בדין להרמב"ם גומר ואחר כך קורא קריאת שמע, ואם מתיירש שם יעבור זמן קריאה, ופסק וקרא, הרי זה משובח. ולהרייבד, מפסיק וקורא, אף על פי שיש שירות לקרות. למה לא תגיד שדין זה גם כן כמו עוסק בצורכי ציבור? התשובה היא, מכיוון שדין, זה דבר שקורה כל הזמן. ואם תדחה, לא יקרה שום דבר. זה דרכו של עולם, אתה... דיינים, יש דין כל הזמן, אתה מגיע זמן קריאת שמע, את התפילה, אתה מתפלל, אתה ממשיך אחר כך לעסוק בדין. זה לא אחד שעומד פה עם העונייה, לא תדון לו, אז הוא ייסע לחוץ לארץ. ויש ספר מאוד מעניין, ספר נדיר, שנכתב בדורנו, כתב אותו הרב ולדנברג, בעל השו"ס ציצי אליעזר, הוא כתב בשנת תש"ב, ממש אחרי קום המדינה, שלוש חלקים של ספר שנקרא הלכות מדינה. ממש, ספר נדיר. הספר הזה הודפס, נשלח לרב שלמה זמן אוירבך עליו השלום, והוא כתב לו, ענני להודות לו בזה עבור ספרו הנכבד, הלכות מדינה חלק ב' שקיבלתי ושמחת לב בערב שבת קודש, והיה לי לעונג שבת בעיני בו כמה שעות, ואגיד לו נאמנה ששמחתי לראות איך הוא חופר במעמקים הגות מצפוני ולמצוא מקורי הלכות. כך כותב שלמה זמן אוירבך על הספר הזה. אז הוא כותב סיכום למה שלמדנו עד עכשיו. היוצא מכל האמור, דעוסקים בצורכי ציבור ובפרט נבחרי המדינה, שתפקידם התמידי הוא לכך, הם צריכים לסדר מראש יומם הרגיל, שלא יהיה בזמני הקריאת שמע והתפילה. דים לו כן, יצא הדבר שלא יוכלו כמעט בשום יום ימות החול לקיים מצוות קריאת שמע ותפילה, וכאילו מתנים מתחילה על כך, על מתנת חותם. כי ברגע שאתה נכנס למשרד שלך, אתה שר התחבורה, או שר השיקון, או שר הבריאות, אתה... עסקי ציבור שלך יותר חשובים, אתה לא יכול להגיד אני אפסיק בשביל להתפלל, כי אתה מבטל את צורכי הציבור, זה תפקידך. מובן שיוצאים מכלל זה עניינים מדיניים וציבוריים דחופים שאינם סובלים דיחוי זמן, שהם כמובן דוחים אותם, אבל אם אתה, הוא לא מדבר על הדבר הדחוף, אתה מדבר על הדבר היומיומי, אתה חייב למצוא את הזמן לקום מוקדם או משהו לעשות כדי שלא תיווצר התנגשות בין התפילה שלך לבין צורכי הציבור שאתה ממונה עליהם, כן? וכן עליהם לשאר תמיד, גם שמנצוח לקבוע ישיבות בזמנים הנ"ל, אם ישנו דרך שיוכלו להפסיק, על מנת שיוכלו לקרוא ולהתפלל באופן שלא יפסד על ידי ככה עסקי ציבור, אם ידי הפסקה קצרה, אם ידי חילופי משמרות, כיוון שנבחרים רבים, ואם יש, אם אין היכולת לכך, יעשו כנזכר לאל לקרוא לפחות פסוק ראשון, עם ברוך שם כבוד מלכותו בזמנה, ובעבור זמנה, לקרוא איזה פרשה של יציאת מצרים, ולהיזהר לקיים מצוות תפילין, וכן לא להגיע, לא לאכול סעודת קבע עד, להגיע זמן המנחה, עד אחרי שהתפללו. ככה כותב, וחלק ג' שער ב', פרק ד' סעיף י'. הדברים האלה אמורים גם למי ש... מי ש... בצבא, שהוא עוסק בהצלת נפשות, כן? אז גם כן, אותו דבר צריך לדעת את זה, זה נחשב עוסק בצורכי ציבור. הוא חייב לעשות כל תצדקה שיש ביכולתו, כדי שחלילה לא ייפגעו עסקי הציבור שלו. שהוא לא יכול להגיד, אני עכשיו מפסיק את האימונים, וכולם יחכו, ואני עכשיו אתפלל, וכל הציבור שתלוי בו ייפגע. לא, תקום מוקדם, תתפלל בזמן, כדי שעסקי הציבור לא ייפגעו, והתפילה שלך לא תיפגע. אני רוצה לסיים וסכם את מה שכותב בעניין הזה המהר"ם אלשיך, שהיה פה בעיר הקודש צפת. הוא כותב בדיון על עסקי ציבור, כמה הנושא הזה חשוב, כללו של דבר, שהוא דן בשאלה של הסכמות שהיו בין בתי הכנסת בעיר, שאין חילוק בין עיר שיש בו בכנסת אחד וכו', שהולכים בזה אחר הרוב, בין במה שהוא מגדר מילתא במילי דשמיא, בין במה שהוא לתיקון העיר במילי דאלמא, כיוון שהוא תיקון לכולל, לא חיישינן אם יהיה רב חלהי ופסד עלהי, דתקנת הכולל עדיף, כעניין להתנות על המידות, וכיוצא מענייני צורכי העיר ותקנותיה, על פי טובי העיר, כי תקנות אלה, במי לדי אלמה, לצורך הנהגת העיר, חשובות לפני הקדוש ברוך הוא. כי בגלל הדבר הזה, ירבה שלום בארץ, ובשמו המיעוט אל הרוב, ישקוט מדון, כי יהיו ישראל, כי יש אחד חברים ומרבים שלום בעולם. אומר המהר"ם אלשיך, גם שעוסקים בעניינים של מי לדי אלמה, בענייני העיר, מה זה מי לדי אלמה? יש מי לדי שמיה, זה בית כנסת. מי לדי אלמה זה הכבישים והביוב ולטטות את הרחוב. איך יטטו אותו? באיזה חברה יעשו את זה? מתי יעשו את זה? כמה פעמים באים יעשו את זה? כל דברים של מי לדי אלמה. כן? אומר גם הדברים האלה, כל מי שעוסק במי לדי אלמה לצורך הנהגת העיר חשובות לפני הקדוש ברוך הוא. כי בגלל הדבר הזה ירבה שלום בארץ, ובשמו המיעוט אל הרוב ישקוט מדון, כי יהיו ישראל, כי יש אחד חברים ורבים שלום בעולם. הדבר הזה הוא דבר מאוד משמעותי ומאוד חשוב. אנחנו מזכירים את כל ההלכות האלה, כי ההלכות האלה נכתבו בתורה, לפני מתן תורה, כדי להמחיש לנו כמה חשוב ללמד תורה. כמה חשוב להנחיל, ליישם את דברי התורה. כמה חשוב שההלכות האלה יהיו בפועל, וזה מה שהזכרנו מקודם על מרדכי היהודי, שמרדכי היהודי אולי הפסיק לימוד תורה בשביל להנהיג את עם ישראל ולהציל אותם, אבל זאת המטרה של הקדוש ברוך הוא. ומתוך המקום הזה של מרדכי היהודי ושל אסתר המלכה, זכינו ואנחנו מזכירים אותם בדורי דורות, הגם שיבואו אותם מיעוט אחד ויגידו, היי, אתה למדת פחות תורה, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. הוא רוצה ממך שתלמד פחות תורה ותלמד תורה. ואז שורה ברכה במעשה ידיהם. מתוך שחסידים הם תורתם מתברכת. או תורתה משתמרת, לפי הבבלי, הירושלמי, מתוך שהם עושים את רצון השם, אז הם זוכים לכוון לאמת, אבל אם אדם לומד, על מנת ללמוד, אז כמו שהיה אומר הרב, אבא, עליו השלום, יש גרסה שאומרת שאפילו ללמוד לא מספיקים בידו. אבל כשאדם לומד על מנת ללמד ולשמור ולעשות, מספיקים בידו גם את הלימוד, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ויהי רצון שבאמת נזכה כולנו, שיתקיים בנו הדבר הזה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, אמן ואמן.